הוספת פרוביוטיקה לנשים הרות עם הנקה לאחר הלידה מונעת אקזמה בתינוקות. כמה עבודות מחקר כבר הוכיחו שהוספת פרוביוטיקה למזון של תינוקות ממעיטה את הסיכון לפתח אקזמה. עדיין אין ביכולתנו לתרגם תצפיות אלה להמלצות מעשיות ברורות. הסיבה לכך היא שאין אחידות במסקנות באשר לאילו תינוקות מתאים להוסיף את התוספות האלה. אילו זנים של חיידקים יעילים למטרה הזאת ובאיזו צורה לתת את הפרוביוטיקה לתינוקות. המחקרים עד כה לא תמיד מזכירים אם התינוקות ינקו או לא, ומה היה הסיכון הגנטי להופעת אקזמה בקרב התינוקות שהשתתפו במחקר. וחשוב מכל, זמן התחלת ההוספה של מתן הפרוביוטיקה ומשך הזמן שניתנו שונה ממאמר למאמר. מהפרסומים הקיימים עולה שכנראה הזמן המיטבי למתן פרוביוטיקה הוא בהיריון. כל המאמרים שהמליצו על מתן פרוביוטיקה החלו טיפול בהם מהרה והמשיכו את מתן הפרוביוטיקה גם לתינוק. המחקרים אשר תיארו מתן פרוביוטיקה לתינוק בלבד לא מצאו שתוספת זו יעילה במניעת אקזמה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לברר אם הוספת פרוביוטיקה לאם בחודשיים האחרונים להיריון ובחודשיים הראשונים להנקה ובלי הוספה לתינוק באופן ישיר, יעילה במניעת אקזמה אצל התינוקות. במחקר נכללו 241 זוגות של אם ותינוק. כל האימהות לקו באקזמה בעצמן. האימהות התחלקו לשלוש קבוצות. קבוצה אחת קיבלה את תוספת החיידקים לקטובצילוס רמנוזוס וביפידובקטריום לונגום. הקבוצה השנייה קיבלה לקטובצילוס פרקסי וביפידובקטריום לונגום, והקבוצה השלישית קיבלה פלסבו. האימהות קיבלו תוספות אלו בחודשיים האחרונים לפני הלידה ובחודשיים הראשונים של ההנקה. כאמור, התינוקות לא קיבלו פרוביוטיקה באופן ישיר. המעקב אחר התינוקות נמשך שנתיים. בדיקות אור לאלרגיה, כלומר skin prick tests, נבדקו בגיל חצי שנה, שנה ושנתיים.
205 תינוקות נשארו במעקב במשך שנתיים. הסיכון היחסי לפתח אקזמה בשתי הקבוצות שקיבלו פרוביוטיקה היה 0.17. ומנגד בקבוצת הבקרה הסיכון היה 0.3. במילים אחרות, הסיכון לפתח אקזמה הצטמצם בקבוצות המטופלות באופן משמעותי ומובהק, פי שווה 0.001. תופעות לוואי לא נרשמו. החוקרים מסכמים שלדעתם השיטה המומלצת למניעת אקזמה באמצעות מתן פרוביוטיקה היא לתת את הפרוביוטיקה לאם בחודשיים האחרונים של ההיריון ובחודשיים הראשונים של ההנקה, ואין צורך לתת לתינוק פרוביוטיקה באופן ישיר בתנאי שיקבל הנקה. בדיון החוקרים מציינים שהם השתמשו בשני זנים של חיידקים בכל קבוצה, אם כי ייתכן שחיידק אחד היה מספיק. הסיבה היא התצפיות של חיידקים אלה, הלקטובצילוס והביפידובקטריום, יש פעולה סינרגיסטית, ולכן הצירוף של שני הזנים יהיה יעיל יותר. כמו כן נראה שכל אחד מחיידקים אלה פועל בצורה שונה על המערכת האימונית. החוקרים עצמם הראו בעבודה קודמת כי אחת התכונות של לקטובצילוס היא לעודד את ההצמדה של ביפידובקטריה על הרירית. קיים הסיכון שאחד החיידקים הניתנים כתרופה פרוביוטית יגרום לאלח דם בתינוק. למעשה סיבוך זה טרם תואר, על אף העובדה שבפגיות רבות פרוביוטיקה ניתנת לכל הפגים באופן שגרתי וללא פגע. השיטה המתוארת כאן, שבה החיידקים ניתנים לאם ולא לתינוק, עשויה גם היא למנוע סיבוך פוטנציאלי זה. נשאלת השאלה אם מתן פרוביוטיקה לאם לקראת סוף ההיריון בלבד תספיק למנוע אקזמה. והתשובה היא שלפי מחקרים שהתפרסמו בזמן האחרון, מתן פרוביוטיקה בעת ההיריון לא יספיק, ויש צורך להמשיך טיפול זה גם בזמן ההנקה. החוקרים מסבירים ממצא זה בכך שמתן פרוביוטיקה בעת ההיריון משפיע על התכונות האימונולוגיות של חלב האם. הם מבססים דעה זו על התצפית שלהם שמתן פרוביוטיקה בעת ההיריון מעלה את ריכוז הציטוקין האימונומודולטורי TGF בטא 2 בחלב האם.
חלב אם משפיע באופן ניכר על הרכב אוכלוסיית החיידקים במעי. האוליגוס החרידים, כלומר הפרביוטיקס, מעודדים את ההתרבות של הביפידובקטריה במעי. בנוסף, חוקרים הראו בזמן האחרון שחיידקים מועברים בחלב אם באמצעות תאים מונונוקלאריים. כמו כן, לקטובסילוס ראוטרי צמח בתרבית של חלב אם. כל הממצאים האלה מעידים על כך שלחלב אם מנגנון להעביר חיידקים חיים מהאם למעיים של התינוק. המאמר הופיע בכתב העת Journal of Allergy and Clinical Immunology בחודש דצמבר שנת 2012.